מה גורם לאנשים להתחיל דברים ולהמשיך איתם בלי להיעצר? איך מתמודדים עם הרגעים שבהם אנחנו נעים לעבר יעד או מטרה ולא רואים תוצאות בטווח קצר? איך ממשיכים? איך לא פורשים בדרך? ומה מאפיין את המנטליות של המשפיענים החדשים, של אותם אנשים שרצים קדימה ולא נעצרים בשום תוצאה עד שהם חווים את המציאות החדשה? אז היי אהובים, זה איתן עזריה, וברוכים הבאים לפרק נוסף בביולוגיה של הווינרים. ואתם יודעים, זה מדהים, אנחנו חיים בתקופה מרתקת, תקופה שאנחנו לא ממש יודעים לאן העולם הולך, וכשלא יודעים לאן העולם הולך, זה אומר שאנחנו יכולים להחליט לאן הוא ילך. זאת אומרת, בידיים שלנו יש את הכוח להשפיע ולהיות הבימאים של העולם החדש שאליו אנחנו נכנסים בכל יום בבוקר. ועם ההזדמנות הגדולה הזאת לבנות את העולם החדש, מגיע גם האתגר. מאיפה מתחילים לזוז? איך מתחילים תנועה לעבר היעד? איך מתמידים? איך מגדירים את המטרה? איך בונים את כל החיים שלנו סביב יעד שנורא נורא חשוב לנו להגשים בחיינו? מהו מימוש בכלל ואיך עושים את זה? אז בפרק היום אני חושף לראשונה את המסע שלי עם הפודקאסט, הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, מסע של 3 שנים שהתחיל מפרק אחד בלי שאף אחד האזין לו, והפך בשנים האחרונות לאחד הפודקאסטים המושמעים בישראל. אבל לא לדאוג, הפרק הזה הוא לא על הפודקאסט, אלא איך אנחנו וכל אחד מכם יכול ורוצה לחשוב כשיש לנו מטרה, מאיפה מגייסים את הכוחות הפנימיים והמוטיבציה כשהתוצאות לא מגיעות, איך חושבים על יצירה חדשה. אז הפרק הוקלט באולפן החדש שלי בבית, ככה שגם מעכשיו תוכלו לראות את ההקלטות של הפודקאסט אפילו ביוטיוב. כל הקלטה, כל פרק, אני אעלה גם ליוטיוב, כדי שתוכלו לראות את מה שנקרא, את החומר הכי טרי שיש וליהנות ממנו. אז הפרק הזה הוא פרק שלא יכולתי לעשות לבד. מי שעזר לי לזקק את התשובות והתובנות היה חברי היקר, אור אליעז, איש תקשורת עבר ובהווה, שעוזר אגב ביום יום לאנשים לעשות פודקאסט טוב, איכותי ומוצלח, והשיחה הזאת היא ממש כמו כיתת אומן, שבה חשפתי את כל מה שעזר לי לייצר את הפודקאסט הזה עבורכם, ואיך כל אחד מכם יכול לשכפל את אותו מנגנון שבניתי לטובת ההישגים האישיים בחייכם. בפרק דיברנו על איך הכל התחיל, על המשברים שחוויתי בדרך, וברוך השם היו הרבה, ואיך היה לי באמת את היכולת לצלוח אותם. דיברנו על האכזבות, על הפריצות, על התובנות, איך בונים פרקים, איך מייצרים תוכן, איך מחדשים, איך יודעים מה העולם רוצה, איך יודעים מה העולם צריך, איך מבינים מה נכון ולא נכון, איך מתמודדים עם הביקורות, איך מתמודדים עם האכזבות שבדרך, איך מוצאים את ההנאה בשגרה, שאתם יודעים, השגרה לא תמיד כזאת מהנה. לייצר פרקים זה חתיכת, מה שנקרא, חתיכת דרך כל שבוע. אז כל הדבר הזה בעצם נבנה לכדי פרק שבו אני חושב שאני באופן שנורא התרגשתי, אתם תשמעו את זה על הקול שלי, ואני מקווה שהאנרגיה הזאת והתדר והאהבה באמת שיש לי לכל אחד ואחד מכם, תועבר עד אליכם. אז לא משנה איפה אתם עכשיו, בין אם אתם בריצה, בנסיעה, בפקקים, בין אם אתם באמת לקחתם את האוזניות והשקעתם בעצמכם את הפרק הזה, את השעה הזאת, שפוע עליכם, אוהב אתכם המון. והפרק הזה הוא באמת מתעסק בהתמדה, הוא מתעסק באמת במשמעת, הוא מתעסק באותם ערכים, באותם מיומנויות שהם, איך לומר, בונות את כל הבסיס שלנו לעבר כל הישג שנרצה להגיע אליו. אז בואו נהנה, נצלול לפרק. אתם מוזמנים כמובן אחר כך לכתוב לי, לשתף את התובנות, להעביר את הפרק למי שאתם מרגישים שהוא חזק ומיוחד עבורו, ובלי הקדמות מיותרות, בואו נצלול לתוך הפרק. אז אנא נעים האלופים.
איתן עזריה, איזה כיף, כבוד גדול, ענק. תודה לך על ההזדמנות ועל האפשרות, ובואו באמת נתחיל. אני רוצה לקחת אותך לאפריל 2019. הרבה לפני שאני חושב רוב 80-85% לדעתי מהישראלים, בכלל ידעו מה זה פודקאסט, אתה נכנס לתוך הפלטפורמה הזו ומקליט פרק ראשון. למה?
וואו. אני זוכר את הפרק הזה, אתה יושב לבד, המשרד הזה היה אחרת לגמרי, היה לנו שולחן כזה של, אתה יודע, איקאה, עדיין יש איקאה, פשוט יותר טוב.
אין בהם איקאה, כן, רק מה שמעל.
והקטע הוא שאתה צריך לספר לעולם על משהו שאתה מאמין בו, ואתה לא יודע לאן הוא ייקח, ואתה לא יודע מה הוא יעשה לאנשים, אם בכלל, אתה יודע, מי ישמע את זה, אתה יושב באיזשהו חדר, ואני לא אשכח שהקלטתי את הפרק הראשון, והוא היה בלי תסריט, היו לי 2-3 נקודות שככה האמנתי שצריכים להישמע, וזה היה הפרק הראשון, כי באמת הגעתי לנקודה אחרי שנים שבהם ליוויתי ספורטאים וחברות וארגונים, והנקודה המשמעותית הייתה, זה שללמד אנשים רק איך לנצח, זה לא מספיק, אלא זה רק צעד ראשון, זאת אומרת, לא להיות צבא רצון כשאין לך תוצאות זה מעולה, אבל להיות חסר ערך כשאין לך אותם, זאת אומרת, המקום הזה של אני אשווה רק כי אני משיג תוצאות, ואני כלום ושום דבר, כשאני לא מקבל לייקים או לא מקבל תוצאות, זאת אומרת, הנפש, הטלטלות שלה, פתאום משהו בתוכי אמר, זה לא יכול להיות כמו עוד הרצאה, או עוד איזה תוכן פוסט חד פעמי. אנשים לא יכולים לקלוט את זה בפעם אחת, וכמישהו שבאותה תקופה לפחות, הייתי יודע, עם כמה שנים טובות של מיילסטון בפודקאסטים ששמעתי בחול, אמרתי, בוא נה, זה מדיום היסטרי. איזה כיף לך שאתה יכול ללכת ולשמוע ולהאזין, וזה לא מחויב בווידאו שאתה חייב לראות ולהיות שם, וזה היה המקום הראשון שבו אמרתי, טוב, איך עושים, איך יוצאים? אולי זמן טוב לספר ששנה אולי לפני הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, הקמתי פודקאסט שנקרא מנטליסט, לנצח בעולם תחרותי. מי שיקפוץ עכשיו ויחפש, יוכל למצוא. אבל לנצח בעולם, כאילו, לנצח, ולא, היה לי שם משהו לא מדויק. הרצתי אולי איזה 5-6 פרקים. אני יכול לומר תודה גדולה לרן, מעושים היסטוריה.
רן הגדול, רן לוי.
רן לוי, מעושים היסטוריה, ודני, השותף שלו, שהם היו הראשונים ש... צלצלתי להם לפני, כאילו, כשהם התחילו את עושים היסטוריה, ועושים היסטוריה התפוצץ, וישבתי איתם. ודני ורן ישבו איתי, ופשוט שיתפו אותי כמעט, הם היו מדהימים עד היום, אנשים מדהימים. הם הקימו...
לגמרי, אימפריה
הם
אמיתית.
הם הקימו אימפריה אמיתית, לגמרי. והם היו הראשונים שבעצם נתנו לי את הייעוץ הראשון של מה זה אומר, איך עושים, ואתה יודע, הלכתי להם למשרד בזמנו שהיה בבנימינה, וישבתי איתם, לא משתה מזכיר לי את זה, ישבתי איתם, ואני אומר לעצמי, מה הם משווים, מקליטים, פודקאסט, איזה, ורן מקריא ומקליט, והדבר הזה, הם לוקחים את זה ברצינות מדי, אני לא יודע אם המדיום הזה בכלל רציני, ואיפה היום העולם, מי שאין לו פודקאסט, איפה, מה זה פודקאסט? זה כאילו, זה היוטיוב החדש, אין טלוויזיות כבר, אין, אתה יודע, ערוצי רדיו, סבבה, הם מעולים, אבל הפודקאסט זה הרדיו החדש, כאילו, זה המקום אחד, זהו, אז משם זה התחיל, אז רצנו לאיזו סדרה של, לדעתי, 10 פרקים, בלנצח בעולם תחרותי, שחלקם הם פרקים שנמצאים היום בביולוגיה, חלקם מחשבות ממוחה של אלופה, עם אגר פיינר המתאבק, כאילו פרק שאנשים עד היום מתעלפים עליו, שהוא לפני 4 שנים לדעתי הוקלט. אז הפרקים הטובים הועברו לביולוגיה של הווינר, אבל החלק הראשון היה באמת, יש חלם הגדול לספר על העולם, ואם אין חלם הגדול, הפודקאסט לא יחזיק.
אבל אתה יודע, לספר למה, ואלה זה דברים שאני מבין, אבל ב-2019, נכון, היו עושים היסטוריה שהיו חזקים, היו טובים, אבל פודקאסט אף אחד לא הכיר מה זה, כאילו איך אמרת, אני מאמר, שם את הצ'יפים שלי על הדבר הזה, אני הולך על זה שזה יצליח, שזה יעבוד, שזה יקרה, זאת אומרת, איפה התהליך הזה אצלך, מה עבר לך בראש, שאתה אומר, אני לא אעשה ערוץ יוטיוב, אני לא אעשה פייסבוק, אולי אני אעשה, אולי אתה עושה גם, אבל המיקוד הוא חד משמעי בפודקאסט, איפה הדבר הזה אצלך, כאילו, איך זה יתבשל לך?
אני חושב שהתכנים שהכי השפיעו עליי, הם היו אלה ש... האוזניים שלי הצליחו לשמוע מישהו מעבר למילים. זאת אומרת, יש לו, אתה יודע, יש שם סדנאות של עמידה מול קהל, מדהים. יש סדנאות של איך למכור, מעולה. יש סדנאות, אבל אנשים כבר לא קונים מוצרים, הם קונים את הכוונה הפנימית שלך מאחורי המילים. וסאונד, מבחינתי, זה היה המקום שהרגשתי ששם זה הכוח שלי. כאילו, לתקשר בצורה הכי אמיתית את ה... את המסרים או את הכלים, במקרה שלי זה התחיל עם כדורגלנים, ספורטאים, עבר למנהלים, היום כל בן אדם במסע להישגים שלו חווה את המקום הזה, והרגשתי שזה משהו שהוא מדיום שהוא נכון לי, הוא מדויק לי, אני יכול לדבר בקלות על נושאים, להריץ אותם, אז חיפשתי משהו שיאפשר לי לגעת בכמה שיותר אנשים, לא ידעתי שפודקאסט בזמנו, אתה יודע, היה רק תחילת הדרך, והיום אנחנו רואים ש... כאילו, אתה יודע, זה המדיום הכי... נגיש, הכי נשמע, הכי, אתה לא יודע למי זה יגיע. וזה חלק לגמרי. מדהים. אתה יושב מקליד, אתה לא יודע למי זה יגיע.
ואת התגובות שתקבל גם עם
מישהו. ומישהי שלחה לי עכשיו לאחרונה שאני שכחתי את שמה, ואתה יודע, אנחנו מקליטים את הפרק, ואולי אני, טוב, אנחנו בפרק פרי סטייל.
לגמרי,
אז אנחנו יכולים להיות ממש, כאילו, ממש, ממש בכיף. כאילו, איך הדבר הזה משפיע על העולם? ואני חושב שזה מסר לכולנו. רוב האנשים מחכים לראות איזושהי תוצאה כדי להחליט אם להמשיך, ואני חושב שפודקאסט הוא בעצם איזושהי החלטה שאנחנו לוקחים כבני אדם על עד כמה אנחנו רוצים להיות חלק משמעותי בחיים של אחרים. פודקאסט הוא בסך הכל כלי, הוא לא המטרה. הוא כלי להעביר את הרצון שלך לעזור לעולם. אז עכשיו זה פודקאסט, מחר יקראו לזה, לא יודע מה, קובץ דיגיטלי.
מטאוורס או VR או כל דבר שיהיה באמבטיס.
אז כאילו הטכנולוגיה תמיד אמורה לשרת את המסר ואת ההשפעה שיש לנו לתת בעולם. הרבה אנשים עובדים הפוך, כאילו הטכנולוגיה משתלטת עליהם, האפליקציות משתלטות עליהם, יש לך אפליקציית ניהול זמן, אין לך זמן לנהל אותה.
נכון.
אז היא משתלטת עליך. אני חושב שהפודקאסט הוא בסך הכל מדיום וכלי, להשתמש בו כדי להעביר את התכנים, את הכלים, את המסרים שלנו, ואני חושב שהסיבה האמיתית מבפנים הייתה, שיש לי לא מעט מה לשתף עם העולם, ואני לא יספיק לעשות את זה אתה יודע,
באיזה פוסט,
או באיזה כמה מילים, או באיזה כמה טקסטים, כי יש כל כך הרבה דרכים לתקוף את המסע שהנפש שלנו עוברת, אז אני חושב שמי שרוצה להקים פודקאסט, צריך להחליט מהי הסיבה שבגללה הוא רוצה את הפודקאסט. אם עשית את הפודקאסט, כי כולם עושים, זה לא סיבה מספיק חזקה, ברגע שאתה תראה קצת התרופפות או משהו, לא יבוא לך, לא תעשה.
נכון.
יש איזושהי מראה מאוד מאוד אדירה שפודקאסט נותן לנו, שאתה מתחיל לייצר פרקים, ואתה לא יודע מה יהיה איתם. והחלק הכי מתסכל הוא שאתה משקיע בתוכן, אתה משקיע בלחשוב על איך לייצר את זה, אתה משקיע חשיבה, מי שמכיר את הביולוגיה של הווינר, מי יודע שה2-3 דקות הראשונות הן הכי מניעות, הן הכי חשובות, הן סוג של מסכמות את מה הולך להיות לך, זאת אומרת, יש פה לא מעט חשיבה, אבל לא יודע אם אנשים ראויים, אבל תכנסו לאינסטגרם שלי, שם הפוסט שהקלטתי על המסע שהפודקאסט עבר. במשך שנה שלמה, היו איזה 1,000 האזנות בחודש. 1,000-1,500, כאילו שזה במספרים שלנו היום, זה
לא מספיק.
זה כאילו, אל תמשיך, כאילו, תקשיב, לא מאזינים לך. לא, אין עניין בפודקאסט שלך, זה לא מעניין. אבל בספר הרגלים אטומיים, יש שם איזשהו רגע נורא נורא חשוב שמדברים שם על עמק האכזבות. ג'יימס קליר, הסופר, מדבר שם על העמק הזה, שזה בעצם תקופת זמן בחיים שאתה עושה משהו לעבר תוצאה, אתה לא מקבל תוצאות, ועכשיו בוא נראה אם אתה ממשיך או לא.
אם אתה חזק מספיק בשביל להמשיך.
בדיוק, עכשיו מי שמנצח את עמק האכזבות, אני חושב שהוא מנצח את המשחק של החיים. כי מה זה לנצח את עמק האכזבות? זה בעצם להגיד, על אף שאני לא רואה תוצאות מול העיניים, אני ממשיך לעשות, לא כמו, אתה יודע, לא ראש אטום, לא חושב כאילו, לא מפסיק לחשוב מה לא לעשות, אבל אתה ממשיך לעשות דברים, על אף שאתה לא רואה תוצאות, ואתה אומר, שנייה רגע, אני מבין פה שיש פה משחק של מי יותר חזק, כן? הגרף של התוצאות שלו מגיע, או אני שרואה, אני עתידי אחרת לגמרי. ובאותה תקופה, זו הייתה כמעט שנה שהמספרים היו אותו דבר.
ואיך התמודדת עם השנה הזאת? איך היה עם מכך זוות הזה בשבילך?
זה לבוא פעם בשבועיים, הפרק היה יוצא פעם בשבועיים, לא כמו היום פעם בשבוע, ולבוא ולייצר פרק שאתה אומר, תשמע, אולי יעשו לך טובה וישמעו, אולי יגיעו, גם השוק לא בשל אולי עדיין לפודקאסטים, כאילו כל הסיבות של...
כל הדברים שאתה שומע בכל מיני מקומות, בכל מיני אנשים.
לגמרי, ואז אתה בעצם צריך להחליט מי מקליט את הפודקאסט, אני הנוכחי שלך או אני העתידי שלך, אני הנוכחי, אתה יודע, הקליט את זה באנרגיה נמוכה, ואתה יודע, מי כבר ישמע את זה, ואז גם ככה זה לא יגיע, כי האנרגיה שלך גם ככה פח. אז מהמקום הזה זה היה, תאמין לי, פודקאסט זה האימון הכי טוב לבני אדם. או בכלל, יצירת תוכן, לקבוע, אני הולך להוציא תוכן כל שבוע, או כל יום, היום אני מוציא כל יום תוכן, אבל תחשוב, פעם בשבוע להוציא פודקאסט, שזה מבחינתי כמו מיני קורס. זה מטורף לעשות, כאילו, לעשות את ה... כל אחד מאיתנו צריך לקבל איזה החלטות, כאילו, קצת... גדולות בחייו, ונראה לי שזה אחת המטרות.
לגמרי, אני חושב שזאת הייתה בדיעבד גם החלטה מאוד גדולה בחייך, כי אני חושב שאנחנו גם מדבר על זה תכף, על מה הפודקאסט הזה עשה לך, ואיך הוא באמת ככה עזר לך לקבל את התעודה ואת הבמה המאוד מאוד ככה מרשימה הזאת שאתה מקבל בשנים האחרונות, ובצדק גמור. אני רוצה אבל לחזור שנייה באמת לעניין הזה של הקונספט. של הביולוגיה של הווינרים, על ההתלבטות הזאת שלך, מי להפוך את זה לנצח, להתמקד יותר בעולם הזה של הספורטאים, לזה שהיום כל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע שאתה עובד עם ספורטאים ומתעסק עם ספורטאים, זה לא נעלם, אבל המיקוד הזה של לקחת את העניין הזה של לנצח בכל מחיר, ולקחת את זה לעולם של כל אדם, איך זה התחבר אצלך הדבר? זאת אומרת, איך באמת לקחת את אותו מסר, פשוט זיקקת אותו, ולקחת אותו לכל אדם אחר שיכול ללמוד ממנו?
אני חושב שאחד הדברים שיזמים פספסים, זה שהם אומרים, אני אמצא את המוצר המדויק בעצמי, ואני אשב עליו מספיק זמן, אתה יודע, הסטארט-אפים יושבים 2-3, בלי להוציא את המוצר החוצה. אני חושב שיזמים מתקדמים, נקרא להם יזמים דור חדש או יזמי העתיד, הם אלה שאומרים, טוב, יש לי 50% בהירות, אני עוד לא יודע לדייק את מה שאני רוצה, אבל אני חייב להפגיש את החוסר המוכנות שלי עם הקהל, כדי להבין באמת עד כמה אני קרוב. והיה לי ברור שהמסר שלי הוא מסר שבא ואומר, אתם כבני אדם אלופים מעצם היותכם. האם זה אומר שאתם לא צריכים להגיע לתוצאות? חד משמעית לא, אתם מחויבים לשאוף לתוצאות. אתם מחויבים, למה? כי אם שאפת לתוצאות זה אומר שאתה אמביציוני, זה אומר שאתה לא מסתפק בפוטנציאל הנוכחי שלך, יש לך תמיד מה לגלות, זאת אומרת שזה מעולה. הישגים, תארים, כסף, זה מעולה. למה? כי ככל שאתה עושה יותר מזה, אתה יכול להשפיע עם זה החוצה. אבל אם תוצאה הגדירה אותך כאדם, הפסדת את המשחק. זאת אומרת, אם תוצאה גרמה לך להפסיק לעבוד, להפסיק ליצור, להפסיק לכתוב, אם התוצאה מגדירה אותך כאפס, זאת אומרת, אם גם כשניצחת אתה מרגיש שאתה מלך העולם, ונגמר לך, פה הפסדת את המשחק. זאת אומרת, זה היה, כמו שאתה שומע, מסר די לא פשוט להנגיש לעולם.
נכון.
וזה מסר שהוא, אתה צריך להנגיש אותו, כשמצד אחד, האנשים הכי צינים בעולם, הם אלה שהולכים לשמוע את זה, אנשים שצריכים תוצאות, ספורטאי צמרת, מנהלים, מנכלים.
אבל ספורטאים גדלים לזה מ-day one, מגיל אפס אומרים לספורטאי, קודם כל תעשה, קודם כל תעבוד, אבל ללכת לאדם פשוט, שקשה לו למצוא עבודה, שקשה לו להצליח, אז זה הקושי האמיתי.
לגמרי, אז אני חושב שהמתנה, שבכלל, שפודקאסט ככלי, או שההחלטה להוציא תוכן, או החלטה להיסגר על קונספט, זה להודיע לעולם במסגרת מה שאתה יכול כרגע להוציא מבחינת המסר, תוציא. קודם כל תוציא, כי אני חושב שהדבר הנכון הוא לבחון את המסר מול העולם. אני מאמין בזה, יש מצב שאני עדיין לא יודע איך לכתוב את זה נכון. אבל אם אני אחכה שנתיים כדי להבין איך לכתוב את המסר, אני אחכה עם מוצר מדף כמו שכל כך הרבה לצערי מוצרים טובים לא יוצאים החוצה. מאמנים טובים, אנשי תוכן מעולים, מנכלים, הם לא יוצאים החוצה. הם לא מספרים את מה שיש להם, כי הם מחכים למסר המדויק. עכשיו, מה? כי העולם משתנה. אז כשאתה מחליט ש... אוקיי, זה המסר שלי, פספסת את הרכבת, העולם כבר השתנה, צריך לדייק את המסר, שהמסר לא משתנה, אבל התרגום שלו, הטקסטים שלו, אתה צריך כל הזמן לדייק אותם. אני חושב שמה שעשיתי, וזה כל הזמן להקשיב לאנשים, או להבין עד כמה זה נוגע בהם. האם פה הם הרגישו שהמסר שלי הוא קצת כאילו מנותק מהמציאות, או שכן הצלחתי לגעת בהם? איפה כן הצלחתי לגעת בהם? איפה זה כבר חצה את הגבול של, תשמע, הוא חי בסרט, ואומרים, בוא נתשמע, נגעת בנו. תקשיב, זה, ואז אתה יודע מה קרה? הדבר הכי מדהים שקרה, אני חושב, זה שכל היועצי העבר, אני קורא להם, כל עולם ההתפתחות האישית של פעם, שאומר לך, תקשיב, אתה יכול להצליח, בוא אני למד לך את ששת הכללים, אלה ששת הכללים להצלחה. פתאום המסר שלהם הפך להיות מסר לא מדויק, למה? כי זה לא נכון. הגעת להצלחה, לא באמת קרה הרבה, הגעת לפסגה, נו והעולם הסתיים, לא, רק התחלת, או יותר נכון, יש לך עכשיו אולי יותר לחץ, כי אתה צריך להמשיך תפקד.
נכון, להצליח עוד.
הבאת אליפות, אתה צריך עוד אליפות, הבאת היד, אתה צריך להשיג עוד אחד, זאת אומרת,
הבאת מיליון, אתה רוצה עוד מיליון.
אז אני חושב שמה שקרה כאן זה שיש פה איזשהו, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן, שאני חושב שאני כיוונתי לאנשים, שמשהו בתוכם אומר, תקשיב, נמאס לי מההבטחות, של כל מיני קורסים, ושל כל מיני הרצאות, תן לי את האמת, גם אם היא כואבת, תן לי את האמת. ואני חושב שמה שאני משתדל להביא בפרקים, וזה אני חושב פידבק שאני נורא שמח לקבל במערכת יחסים עם האנשים, זה שאתה יודע, אני משתף פה דברים שאף אחד לא שמע, קיבלתי מסרים של, תודה רבה, סוף סוף מישהו לא מחרטט אותנו, סוף סוף מישהו שם לנו את האמת בפנים, סוף סוף מישהו אומר לי שההצלחה שלי היא לא כזאת גדולה, כי איבדתי את הקשר עם הבנים שלי, עם אשתי, עם המשפחה, טוב, אני שמח שנתת לי בראש, וזה שינה לי משהו, וזה נראה לי כביכול המערכת יחסים שפודקסטר או אדם צריך לבנות עם האנשים שלו.
אתה אומר מערכת יחסים, וזה נוגע לי בעוד איזה נקודה שבעיניי היא המפתח הגדול בעולם הזה של פודקסטים, וזה הדבר הזה ש... כשאתה באוזניים של מישהו, אתה מאוד מאוד אינטימי איתו. אתה מרגיש כמעט שהוא חבר שלך. ובגלל זה אנשים פחות, אפילו בפרקים שאני מקליט, או שאני מקליט לאנשים אחרים, אומרים לי, אנשים מתחילים איתי שיחות מהאמצע.
גדול.
זאת אומרת, שהם כבר יודעים מראש, יכול להיות שמישהו, יקרה לך איזה משהו כזה, שמישהו פתאום זרק לך איזה משהו, שמעת פרק 70, פרק 50, ואתה כזה, אדוני, אנחנו מכירים? כאילו, מאיפה?
אש, ממש. יש רגעים שאתה, אנשים אומרים, בוא נעמה, זה כאילו נכנס, זה הפרק כאילו הוקלט בשבילי. יש לי חבר טוב בניו יורק, אומר, תקשיב, הפודקאסט זה בכלל עליי, והוא בכלל לא מעולם הספורט, הוא מעולם, אתה יודע, כל מה שקשור למדיה והפקות, וזה נראה לי המסר שלנו זה שאנשים זקוקים לאיזשהו תחושה שיש להם מישהו שמקשיב להם, מישהו שמדבר את מה שהם לא יודעים עדיין לתרגם לעצמם, וזה נראה לי המשימה שלנו, לעזור לאנשים טיפה לפרק את ה, אתה יודע, את הקשרים, את התסכולים, את האתגרים שלהם, ולשים להם את זה באיזושהי מסגרת יותר פשוטה. החיים לא כאלה מסובכים כמו שהם אמורים או נראים, ובואו ננסה לעזור לכם בכל, כאילו, בכל דרך, מכמה זוויות. זה המהות.
לגמרי. אני גם רוצה איתך לפה, הנקודה הזו גם שאמרת שזה מסע, שזה היה פעם בשבועיים, זה היה פעם בשבוע, זה בעיניי גם עוד איזו נקודה שאתה יודע, באמת, אנשים רואים את זה לרוב כספרינט. את פודקאסט, זאת אומרת, בוא באמת נעשה כמה פרקים ונראה איך זה עובד, אבל אתה עשית פה מסע מאוד מאוד ארוך, 130 פלוס פרקים כבר, נכון?
גמרי, כן.
אז בתוך המסע הזה, בתוך היו רגעים טובים, ובתוך היו גם רגעים פחות טובים. בוא נדבר קצת על הפחות טובים.
מה על הפחות טובים? ברגע שהקורונה, בוא, נהיה אמיתיים. הקורונה הייתה אולי המכה הכי גדולה שעסקים קיבלו כאן, ולא שכח שהיינו כאן בבית, והדבר היחידי שהייתי חייב לעשות זה להמשיך לעשות פודקאסט. כי זה הדבר היחידי שעוד יכולתי לייצר פה, ההרצאות הסתיימו, הכל נסגר, נסגרנו בבית. ואז, לא יודע למה, אבל משהו בתוכי אמר, טוב, בוא נגביר לפעם בשבוע במקום פעם בשבועיים. וזה על הנייר היה טכנית הפוך, כי טכנית עכשיו יש לך פחות זמן, כי אתה עם המשפחה ועם הילדים וכולם שם, ודווקא זה אני חושב היה כאילו המשבר הכי גדול שגרם לי לבחור לקפוץ לפרק בשבוע, והפרק בשבוע הזה היה לדעתי, זוכר שאני דיברנו על השנה שלא היה שם שום, פרק בשבוע הקפיץ את הפודקאסט, ואני עד היום, ככה אנשים משתפים את הרגעים הכי קשים שלהם בקורונה, ומדברים על זה שכל הזמן הייתה, הביולוגיה של הווינרים הייתה באוזניים, היינו יוצאים לדרך, וזה משהו שככה, כאילו נתן להם איזשהו תקווה, ועכשיו לך תספר להם שמה תקווה, אתם נתתם לי תקווה, כי אני יכולתי להקליט משהו שעוד אנשים מקבלים אותו, אז אתה יודע, אז הצחוק הכי גדול הוא שאתה יודע, המרצה תמיד אומר, שכולם אומרים למרצה, איזה כיף שבאנו להרצאה שלך, המרצה אומר תודה לאנשים, אז אני חושב שאני אומר תמיד תודה למאזינים שהם אנשים באים כל שבוע, אלפים, ושמים באוזניים את הפרק, וזה לא נתפס. ואני חושב שמי ששומע אותנו, אז קודם כל המאזינים, אתם כאן, אתם הסיבה. כי אחרי הפעם בשבוע, כבר אנשים התחילו להגיד, איתן, מה קורה? חמישי ועוד לא על הפרק. ואז התחלתי להבין שזהו, שאני עובד בדבר הזה בהנאה גדולה, ועכשיו אין לך צ'אנס לא להקליט. אז אתה מדבר על משברים, הקלטתי שני פרקים ברכב פעם. כי חזרתי יום אחד מאוחר מההרצאה, וזה היה ערב לפני יום שבו צריך לעלות את הפודקאסט, וידעתי שאם אני עולה הביתה, הבנות ישנות ואשתי כבר ישנה, אז אין צ'אנס, אז מראש כבר יש לי את הערכה של האודיו, שאני יכול להקליט בזה, וקלטתי פרק ברכב. כמובן שלא נגלה לאף אחד איזה פרק זה,
מדהים.
אבל אהבתם אותו.
כן, כנראה שההקלטה הלכה טוב בסוף.
תצטרך לספר שזה פרק מהרכב.
יש אקוסטיקה באוטו, יש כאלה...
מה, אתה יודע, בחנייה, אתה בחנייה, מסודר, הכל, מינוס שלוש, הכל, אתה יודע, זה אחד הפרקים שלא צריכים...
שם את הסמיכה על החלונות כזה.
כלום, שום עריכת אודיו, לא צריך.
גדול. אז זהו, בוא, רציתי להגיד לדבר משהו אחר, אבל בוא נדבר על הדבר הזה. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי לעשות פודקאסט, הם ישר מסתבכים עם הדברים הטכניים. הם אומרים, אתה יודע, זה גם הופך להיות חסם נורא נורא גדול שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, אני לא יודע לערוך. אז אתה יודע, אני לא אעשה את זה, או שאין לי כסף לשלם למישהו שיערוך לי, או אני לא יודע איך מעלים לספוטיפיי, אני לא יודע איך, כאילו, אנשים מסתבכים, בסוף יש להם משהו לומר לעולם, יש להם דבר שהם רוצים להגיד, אבל הם מוצאים את עצמם בעניינים הטכניים, נעצרים בגללם, כאילו ממש מפסיקים בגלל זה, ואני משער שלא, בילדותך לא עשית סאונד להופעות ומסיבות, אז איך באמת אתה התגברת על העניין הטכני הזה?
אני חושב שאתגרים טכניים הם אף פעם לא טכניים. הם פשוט, המוטיבציה שלך לא מדויקת. אם אתגר טכני מפריע לך, אל תעשה פודקאסט. זאת אומרת, אם אתה לא יודע לשלוח, זאת אומרת, אצל אנשים יש תמיד את ה... תשמע, אני לא יודע להקליט, אני לא יודע איך לסנכרן את הדברים האלה. זאת לא הבעיה. הבעיה שאין לך דרייב מספיק חזק. כי אם יש לך דרייב מספיק חזק, ופה אולי שווה לעשות את ההבחנה בין, אתה יודע, ביהדות אנחנו מכנים פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. חיצוניות הרצון היא גורמת לאנשים לעצור באמצע. חיצוניות הרצון זה אומר, אני עושה פודקאסט כי ראיתי שזה מגניב, קלטתי אצל אנשים שזה גם עושה להם אחלה, אתה יודע, וייב וסלבריטי סטטוס ואת כל הדבר הזה, אז אני אעשה פודקאסט, ואז מה שקורה, טעות ראשונה, בעיה טכנית ראשונה שקורית, ואז הם פורשים מהסיפור. למה? כי הדרייב שלך הוא חיצוני. אתה רק רצית לקבל את הכפיים, את ההכרה, להגיד שיש לך פודקאסט, להגיד שאתה פודקאסטר, ואז אתה יודע, אגב, אתה יודע מה קורה באותה תקופה, ואנחנו רואים את זה, לכו תיכנסו לפודקאסטים, תראו כאלה שרצים קדימה, 10 פרקים ונעלמים.
מה שנקרא פודפייד בהגה המקצועית.
פודפייד, פודפייד, בדיוק. אז הם שם נמצאים, הם נורא נורא שמחים על הבאז הראשון שהם מקבלים, אולי שווה לציין פה, אני לא יודע מה שאני אומר נכון, אבל לספוטיפיי ולאפל פודקאסט, יש אינטרס לאלה שנכנסים חדשים, קצת להקפיץ אותם למעלה, כדי שנתלהבו. לא יודע מה שאני אומר נכון, אבל לדעתי מ...
לדעתי גם, כי גם אצלי כשאני רואה פודקאסטים, בוא נגיד הגדולים יותר שאני עושה, של אנשים ככה, בוא נגיד סלבריטיז ודברים כאלה, אז תמיד הפרקים הראשונים, פתאום הגיעו למקום שני, בדירוג, שלישי, עכשיו...
לגמרי, ואחרי שבועם במקום 150, 160, והם לא נשארים לעולם למעלה, והסיבה היא שהם באמת עשו קפיצה של 5-10 פרקים, נעצרו, למה? כי הדרייב שלהם הוא דרייב חיצוני. זה אומר, בא לי לקבל את התוצאות של הפודקאסט, כשמה שאנחנו רוצים, זה להבין שמשהו פנימי יותר צריך להניע אותך, משהו שיהיה גדול יותר מהאתגרים, והמשהו הגדול יותר מהאתגרים זה להבין, שיש לך אחריות על כל כך הרבה אנשים שאתה יכול להשפיע עליהם, יש לך משימה פה, יש לך שליחות פה. עכשיו, אתה זורק את השליחות שלך כי לחצת הרקורד ולא עבד, כי לא היה לך זמן, כי לא יודע מה, כי לא הצלחת להקליט, כי האורך סאונד שלך לא עשה, זאת אומרת, בגלל זה אתה עוצר, אז אני חושב שמי שעוצר פודקאסט, או מי שעוצר דרך, או מי שבכלל לא יוצר תוכן באופן קבוע, זה סימן מאוד מאוד טוב להתחיל לבחון את הרצונות הפנימיים שלו, ומה הסיבה שבגללה אתה עושה. ואם הסיבה שבגללה אתה עושה היא כי שמעתי שפודקאסט זה נחמד, איך אומרים? בוא נבין שזה לא לנצח, אחרי 10-15 פרקים אתה תעצור, כי זה לא אתה.
נכון.
זה לא בדרייב שלך, ואז גם הקהל שלך מרגיש את זה, והקהל שלך מבין שעשית כי זה נחמד, אבל לא כי זה לאורך זמן. אני חושב היוצרים של העתיד, המשפיענים שאנחנו רוצים לראות יותר, ויש לנו אינטרס גדול, אגב, אחוות הפודקאסטים היא מטורפת, מי שמכיר ומי שיודע, כשאתה פונה לפודקאסטר, אין כזה דבר שלא עוזרים, עוזרים, לוקחים, עושים, יש פה איזה עניין נורא נורא גדול.
תמיד.
אבל יש איזשהו קטע גם, שאתה יודע, ה-10, 20, ה-50, שרוב הזמן נשארים ומחזיקים לאורך זמן, הם כאלה שהם עושים את זה כי חשוב להם להשפיע. אני חושב שאנחנו גדלים יחד עם הדבר הזה, ואז מי שעוצר בגלל עניין טכני, שהדבר הראשון שיבדוק זה למה הוא עושה את זה. והוא יראה שהסיבה היא כי הוא עושה את זה, כי הוא שמע שזה נחמד. וזה בדיוק אותו דבר, כי אני רוצה לעשות הרצאה ל-20 איש, אז לא יודע, משהו לא יסתדר לי, אז אני פורש.
שהמטרות הן חומריות ולא רוחניות.
עכשיו, אין בעיה, מטרה חומרית, זה מעולה לעשות כסף מהמוצרים שלנו ומהשירותים שלנו, חשוב לעשות את זה, כי זה מדד באמת לעד כמה השפעתי על העולם, שהמשחק הוא שלפני המדד החומרי, אנחנו חייבים לזכור איזה דרייב אמיתי מניע אותנו, והדרייב האמיתי שמניע אותנו, אני חושב שהוא צריך להיות, זה בעצם איזה השפעה אני עושה בעולם, על כמה אנשים אני נוגע. בסוף כסף הוא סך הכל תוצר לוואי של אינטראקציה, או יותר נכון של איכות האינטראקציה שלנו עם אנשים. עכשיו אם אתה מייצר פרק בחודש, ופעם שבא לך אתה מקליט, ופעם שלא בא לך אתה מקליט, כנראה שאתה עושה את זה גם עם המוצרים שלך. אתה מפרסם רק, אתה עושה קמפיינים רק כשיש לך מוצרים, כשאין לך אף אחד לא רואה אותך. זאת אומרת, אתה די גנב של תוצאות, אין בעיה עם זה, קח בחשבון שזה מוגבל. אז פודקאסט זה רק, איך אומרים, פלטפורמה שמספרת לנו עלינו כבני אדם. האם אני מת על זה שאני חייב כל הזמן להוציא פרקים, ברוב הזמן אני אוהב את זה, אבל בוודאי שיש ימים שאני אומר, בוא נה, מאיפה אני מחדש עוד לקהל? מאיפה אני מביא להם עוד איזה זווית חדשה?
כאילו אתה קורא את רשימת השאלות, שכדבר הבא שאני רוצה לשאול, 130 פלוס פרקים, לא נגמר כבר מאיפה להוציא תוכן?
שמה, זה מטורף, אני מגלה שככל שאתה שם את הכלים הכי כבדים שלך, אתה מקבל עוד רעיונות. זאת אומרת, התפיסה היא בוא אני אשמור את התוכן הכי טוב,
לקורסים.
לקורסים
שלי. תשלום, בוודאי.
אני חושב הפוך. אני חושב דווקא לשים את כל התוכן הכי יקר שלי בפודקאסט, ודרך זה, וזה די עבודה שאני חושב שהיה לי מסע איתם, אני חושב שכולנו עוברים סוג של מסע בכמה תוכן אתה משחרר חינם.
לגמרי. ואני חושב שאני עובר עם לקוחות שלי כל הזמן, אני אומר להם את הדבר הזה, ואז הם אומרים לי, תקשיב, אבל מה, אנשים לא יבואו לקורס שלי, לא יבואו להרצאה שלי, אז אני אומר להם, ההפך. אנשים דווקא כי אתה נותן ללא תמורה ועם רצון לעזור, וכמו שאתה אומר, מקום הרוחני המאוד שלם הזה, של להגיד שיש לי משהו להגיד לעולם, יש לי מסר להעביר, יש לי משהו לתת, דווקא במקום הזה אנשים עוד יותר יתחברו לך ועוד יותר ירצו לבוא.
חד משמעית. מי שכאילו יתרגל את זה עם עצמו, או יבחן אפילו, וישים את התוכן הכי טוב שלו בחינם. אני באמת אומר את זה איזה. עכשיו, כמובן שיש תוכן שהוא דורש עבודה אישית עם בני אדם, אז אתה לא יכול לשים את זה, כי אנשים לא יוכלו לצרוך את זה. אבל את התובנות הכי חזקות שלך, אם אתה שם אותם בחינם, מדבר אותם בפודקאסט, ואני חושב שפרק טוב, זה פרק שאני אומר לעצמי, בונה, הם צריכים לשלם על זה. ואז אתה משחרר אותו בחינם, וזה סימן לפרק טוב. פרק שאתה אומר, בונה, אני לא מאמין שנתתי את הדבר הזה במתנה לפרק, מעולה, פרק טוב. פרק שהוא פחות מזה, אני אומר, בוא נו, פרק בינוני. אבל אני חושב שהמסע שאנחנו רוצים להבין זה בוא לא נחשוב שכאילו אנשים מטמיעים תוכן על הפעם, הם צריכים לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, ודווקא כשאנחנו נותנים את התוכן הכי טוב שלנו בחינם, קורים שני דברים. אחד, קודם כל אנשים אומרים, בוא נה, יש פה עסק עם מישהו שהוא בא לתת. הוא לא, ואז אני אגיד משהו נוסף ברמה, אם כבר, אז שואלים כאילו, טוב, מה הלאה? אתה נותן כל התוכן שלך בחינם, איפה, כאילו, איך, מה יש לאנשים לקנות? אז אני אגיד משהו. קודם כל, אם אנשים יקחו את הפודקאסט שלי, 130 פרקים, יפרקו אותו, יש, אני חושב שזה אוניברסיטה אדירה, כאילו, אנשים יכולים ליהנות מזה שנים. יחד עם זאת, אני אומר, ואני חושב שנגעת בזה, דווקא כי אתה נותן את רוב התוכן, אנשים אומרים, טוב, איתו אנחנו רוצים להמשיך את הדרך. ואז קורה דבר שבו, אתה יודע, כשאתה מוציא, או קורס, אתה יודע, יש לי את המועדון של הביולוגיה של הווינרים, יש את הכשרת מאמנים, יש מעל 20 קורסים דיגיטליים, זאת אומרת, יש לא מעט דברים, ואני חושב שמי שבוחר לקחת את הצעד הבא ברמה המעשית, הוא אומר, תשמע, בא לי שזה יהיה באותו וייב של הביולוגיה של הווינרים, ואז צעד טבעי עבורו זה להגיע, ואני מאמין שאני הכי טוב בשביל להיות שם עבורם. אז אני חושב שכשאנחנו נותנים את הטוב ביותר שלנו, ולא חוסכים, זה איזשהו, זה מערכת יחסים שהיא בריאה וטובה ואמיתית, ואז אין שום סיבה, יש לנו תהליכים מ-97 שקלים בחודש, עד 30 אלף שקל, כאילו זה, עכשיו, ואז אני לא צריך להצדיק, את הסיבה שאני, שהדברים עולים יקר עבור אחרים, או זול עבור אחרים, כסף זה חלק מהסיפור, וזה נראה לי איזושהי גדילה שלנו כבני אדם, ומי שעד היום חוסך בתוכן שלו, אני חושב שהמסר הוא, תוציאו את התוכן הכי טוב שלכם, ונגיד עוד משהו, בואו לא נחיה בסרט שאנחנו מצאנו את הגלגל, לא, אנשים לא זקוקים לידע, אנשים בסוף קונים, את הליווי שלנו בלעזור להם להטמיע אותו.
בדיוק.
הפודקאסט שלכם לא יפתור להם את כל בעיות החיים, אבל הוא הצעד הראשון בדרך שלהם לשנות קצת מהמיינדסט, להזיז פה עוד כמה דברים. ואז בשלב מסוים, אנשים אומרים, טוב, אני רוצה עוד איזשהו שלב. אני חושב שזה הדבר, ותחשוב איזה שירות, אני חושב שמי שמוציא תוכן, אתה יודע, באופן תדיר, עושה לאנשים. אני חושב שכשאנחנו מוציאים תוכן כל שבוע, או כל יום, אנחנו בעצם אומרים, אני לוקח בעלות, או אני משלם כסף לפני שאתה שילמת לי. אני מכין כל יום תוכן, אני מוציא פודקאסט, אני שואל מה מעניין אתכם, אני מתעניין בכם, אני מקבל את הביקורות שלכם ומבין אותם ואולי ומשדרג, זאת אומרת, אנחנו משלמים קודם כל לפני שהלקוח משלם.
נכון. אנחנו נחשפים גם, איתן, אתה נחשף בתירוב הפודקאסט שלך בדברים מאוד מאוד אישיים, מאוד מאוד זה, אתה יודע, המשפחה, הילדים, הכל, אז אני חושב שזה אולי המחיר הגדול שמשלמים. אתה יודע, מיקרופונים וכאלה זה נחמד ויפה, אבל אתה ממש מספר את כל החיים שלך, את כל מה שקורה לך באופן אישי, וזה, אתה יודע, אני חושב שזה אולי המחיר, אם אתה רוצה לומר, הכי גדול בדבר הזה.
נראה לי שזה, אתה יודע, שזה מה שאנשים בסוף רוצים לקבל, ואני חושב שיש כל כך הרבה אנשים טובים, שיש להם ידע נהדר להפיץ, ותובנות חיים, וסיפורים, והם שומרים את זה לעצמם. למה? כי, קודם כל תשלם לי, ואז אני יוציא. לא, תוציא, ואז תן להם
לגמרי.
לראות אותך בתור האדם, וזה לא משנה מה אתם עושים. כהקלת משפחה, לימוד ילדים, הורות, ספורט, לא משנה מה. אני חושב שאנחנו שינינו פאזה, והעולם ועולם השיווק שינה פאזה לגמרי, או יותר נכון, הוא דייק את עצמו. זאת אומרת, עד היום זה היה, בוא תשלם לי כדי לקבל את הידע, היום המטבע הכי קשה ויקר היום זה תשומת הלב של האנשים. הוא תמיד היה, אבל היום יותר, יותר, יותר מתמיד. אז כשאנשים מגיעים כל פעם לשמוע את הפרק, אני אומר, בונה, זה מטורף. אנשים החליטו להשקיע את המטבע הכי יקר שלהם, זה הזמן שלהם, בפרק, בחצי שעה, בשעה, בונה, זה היסטרי. זאת אומרת, זה נראה לי מה שכל אחד מרוויח כשהוא מקבל, אתה יודע, כשהוא עושה פודקאסט, הוא יוצר תכנים.
לגמרי, אני גם חושב שבאמת, נגעת במילה הזאת שיווק, ואנחנו קצת מדברים פה, אתה יודע, גם על איך אפשר לקחת את הידע שלך ומחיות, באמת אולי נגיד את זה בלי להתחסד, גם לחיות מהדבר הזה ולהתפרנס ממנו, ואני חושב שדווקא בתוך הדבר הזה, השיווק ופודקאסט מאוד מתחברים לי, למה? כי בשיווק היום אתה לא קונה מוצר, אתה קונה את הבן אדם, את מי שדיבר איתך, את הייעוץ, את האופי שלו, את איך שהוא מדבר, איך שהוא מטפל בבעיות שלך, איך שהוא מתייחס, והפודקאסט זה כלי אדיר להיכרות שלו איתך, זאת אומרת, בן אדם, כמו שאמרנו קודם, מתחיל איתך את השיחה מהאמצע, כי הוא כבר מכיר אותך, הוא שמע אותך מדבר איתו במשך מאות שעות כבר במצטבר, והוא יודע בדיוק מי אתה ואיך אתה, ומה הבעיות שלך ומה הקשיים שלך, ואיך זה פוגש אותו, ואיפה הוא מתמודד איתם, וככה הוא מכיר אותך הרבה יותר טוב, ואז הביטחון שלו בך הרבה יותר גדול, והוא מרגיש הרבה יותר נכון לקנות ממך, או לצרוך אותך, או להיות איתך בקשר, אפילו לא לקנות, אפילו לשלוח לך הודעה בעיניי, זה דבר ענק.
לגמרי, לגמרי, וואו, זה באמת הדרך שאני חושב שאתה עושה אותה מדהים כשאתה מלווה אנשים, אנשים כבר לא יקנו, אתה יודע, אפשר, עדיין אנחנו נראה, כן, השקות שהיו פעם, שמישהו יוצא ומספר משהו, ועושה שלושה סרטונים, ועד יש וידאו מחירה, בסדר, זה יכול לעבוד נקודתי. אני חושב שללונגרן, מי שרוצה באמת לבנות, כאילו לבנות באמת השפעה אדירה, אז אתה יודע, אז אנחנו צריכים להיות שם. עבור אנשים, לשאול אותם, לדבר איתם, והשיווק הכי טוב זה בעצם להיות שם עבור אנשים, עדיין כשהם לא שילמו לך שקל. וזה נראה לי החלק הכי טוב. בכלל, המילה שיווק היא בכלל לא, היא בכלל לא סיפור פה, כי המשימה יותר גדולה שלך היא, ואמרתי את זה בהתחלה, לקחת חלק יזום בחיים של אנשים. זאת אומרת, החלטתי ברגע מסוים שבלי קשר אליכם, אני אשתדל להופיע ולשפר אולי את החיים שלכם באחוז או שתיים, כמה שאני יכול, לא יודע כמה זה יצליח, כמה זה יקרה, ובוא נראה, איך זה עובד, איך מערכת היחסים הזאת עובדת. ומשם חלק טבעי לגמרי, זה גם לגמרי, תקשיבו, יש צעד נוסף, וחשוב לי שתקחו את הצעד הנוסף, למה? כי ברור לי כמה קשה זה לבד לעשות את הדרך, וכמה לי היה קשה לבד לעשות את זה, ולספורטאים שעבדתי איתם, ולמנהלים שאני... אז אני חושב הצעד הזה של אנשים נורא נורא מפחדים רגע לפני שהם מציעים משהו. אתה מכיר את זה שכאילו הם מעולים בלתת...
החשש הזה של להגיד מחיר מסוים.
כן, מעולים בלתת...
של לעשות משהו.
מעולים בלתת בחינם. אתה יודע, זה קלאסי, כן? הרבה אנשים מעולים בלתת בחינם, אבל אז שהם צריכים להוציא איזושהי סדנה, או למכור איזה מוצר, או איזה שירות, פתאום משהו קורה שם. אבל אם אתה נותן כל שבוע תוכן, אם אתה עושה כל שבוע, אתה מפזר, אז כשאתה מוציא משהו בתשלום, זה חלק מהסיפור. אני אפילו חושב שאנחנו צריכים לעבור שלב, ולא לעשות כל מיני וובינרים, שהם כאילו מסתירים את המחירה. לא, תעשו וובינר ותגידו, אנחנו בוובינר הזה נספר לכם על המוצר שאנחנו הולכים למכור. אוקיי? עכשיו, למה אתם יכולים לעשות את זה? כי יש לכם אלפי תכנים בחינם. אז זה בסדר גמור גם שתזמינו אנשים, להגיד, חבר'ה, מי שרוצה לעשות את הצעד הבא, בהרצאה הזאת, או בוובינר הזה, או בזום המשותף הזה, אני במשך 45 דקות הולך לספר על הקורס החדש שלי. ואיזה כיף זה, שאתה לא צריך להכביא את המחירה שלך, כי אם אני נותן כל כך הרבה בכל יום, בכל שבוע, למי שרוצה לצאת איתי לשלב הבא, אני עושה לו יום ספציפי שבו אני מספר לך את הסילבוס המסודר, איך זה נראה, בוא נפתח הכל, בוא נענה על שאלות, כאילו אנשים לגמרי. גם מחכים לזה.
אני חושב שזה נורא נכון, בגלל שהיום גם רוב השיווק הוא מתבצע בהסתרה, בהפחדה, בלשים משהו מאחורי, בלהציע מוצר ב-20 שקלים, ולחביא מאחורי מוצר ב-20 אלף שקלים. כן. בלבוא ולמעשה לחרטט את הלקוח, כי מצד אחד הקשב שלנו נמצא בכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מקומות, וגם הרבה מאוד אנשים שעושים שיווק באמצעות לידים לצורך העניין, אתה הרבה פעמים בן אדם משאיר לו ליד, הוא מתקשר לו אחרי 10 דקות, הוא אומר לו לא רלוונטי, כי משהו תפס אותו באותה שנייה במודעה, אבל הוא לא באמת צריך את זה, הוא סתם משאיר פרטים. זה קורה המון לאנשים, ודווקא אני חושב הדברים האלה שלה, שאנשים יכירו אותך, ידעו מי אתה, מי האיש שמאחורי המוצר, מאחורי החברה, מאחורי המיקרופון, זה מה שנותן לאנשים את היכולת לבטוח בך, ברמה כזו שמוכנים לקחת את השירות, את התשלום.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה בדיוק ההבדל המשמעותי, וזה מה שמפריד היום, אני חושב, בין, אתה יודע, אפשר לקרוא להם עצמאים, או חברות שמתחילות ונעצרות, קח את זה גם לסטארט-אפים, או לכל ארגון שמתחיל כעסק קטן ומתחיל, זה מי יוצר איזשהו חיבור שהוא מעבר לאני אופיע החוצה, רק כשיש לי מוצר למכור, ואני אחזור לעניינים שלי כשאין לי. וזה עבודה מאתגרת, וגם אני, אתה יודע, כל הזמן, זה עבודה שהיא לא נגמרת. עבודה שלא נגמרת, אז בסדר, אבל אנחנו פה בשביל...
לגמרי. אני רוצה קצת לשמוע על התגובות שלך, כי אני יודע שאתה מקבל המון תגובות, וזה חלק בלתי נפרד מהפודקאסט שלך. תספר לי על תגובה טובה או רעה, לא משנה לי, אבל ששינתה לך משהו ועשית בגללה משהו אחר בפודקאסט.
קודם כל, שאת התגובות הכי מעצבנות. פרק אחד מתוך 130 פרקים, הקלטתי על מונו, זאת אומרת ששומעים באוזן ימין, ואז זה שמאל, ואז אתה...
דבר איתי אחרי זה, אני אגיד לך איך פותרים את זה גם אחורה.
אתה מבין? כן. ואז פתרנו את זה, החזרנו את זה, אבל לא, סתם אני צוחק, כאילו, אז זה מצחיק, כאילו, לראות ש... אבל איזה כיף, לאנשים אכפת כל הזמן לקבל את האיכות HD.
נכון, הם רגילים.
כן, אז כבר זהו, אתה יודע, התרגלו לסטנדרט, ואומרים, מה עם אוזן שמאל שלי? אז יש שם, אני מנסה לחשוב על... קודם כל, אני מקבל כל יום מודעות שאני מתנצל מראש, לא לכולם מספיק לענות, אבל זה, אתה יודע, אנשים שפתאום, אחרי שנה ששמעו, כתבו, מתשמה, ליווית אותי מהקורונה, וזה לקח אותנו... ולקח אותי ואת המשפחה, והחלטתי לעשות איקס, ואני אשמח ממש להמשיך עם זה הלאה. זאת אומרת, כאלה תגובות שהם...
מצויות צריכים שנה בשביל לשלוח ההודעה.
לגמרי.
שנה של הקשבות שבועיות. מה,
כן, אני התחבטתי עם עצמי, אני כבר לא יכול יותר, אני חייב לשתף אותך. ואז אתה שומע איזשהו סיפור מטורף שקרה להם שם, וליווה אותם, וזה משהו שהוא די היסטרי, ואז זה ממש... ממש משהו שככה היה משמעותי, ואם אני רוצה לקחת עוד איזושהי דוגמה, אני מנסה ככה להוציא אותה, כי היה לנו את זה פה ב... היה לי את זה פה ב... היה לי את זה פה בטלפון, וזה, אתה יודע, טוב, בסדר.
נמצא את הוואטסאפ החשוב הזה.
נמצא אותה את הוואטסאפ החשוב הזה, אז אני חושב שהתגובות החזקות הן איך ה... כאילו, פרקים ששלחת אותם, אנשים טכנית לקחו ו... ועשו עם זה משהו בחיים שלהם, שינו את זה, זזו קדימה, התחילו לעשות ספורט, שיפרו את המשפחה שלהם, מישהו מניו יורק שהוא עושה מובינג, אומר, תקשיב, הפודקאסטים שלך, לקחו לי את כל הנסיעות, פשוט כאילו, פשוט היו לי קורסים שלמים שרצתי איתך, בכל המובינג שעשיתי, מניו יורק לפה ובנסיעות, וכל אחד עם הסיפורים שלו, וזה, אתה יודע, זה מרתק לחוות את האנשים, ומה זה עושה להם, ובכלל כאילו, מה פודקאסט יכול לעשות, זה אחד, תגובות שהיו פחות, אני יכול להגיד ש... לא יודע עם תגובות, אבל אני חושב להגיד שה... אתה יודע, הצמיחה של הפודקאסט, ואולי זה יהיה מסר, גרמה לאנשים לרצות להיות בפודקאסט, לא מהסיבות הנכונות. וזה משהו שאתה יודע, טיפה, להגיד טיפה צורם, אבל טיפה רק כאילו לשתף אנשים. ואז אתה מקבל הודעות כמו, זהו, החלטתי שאני צריך להתארח בפודקאסט שלך.
הוא החליט.
הוא החליט.
יפה.
עכשיו, יפה, כי שאחרי... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה מראה לי שהוא לא עושה את זה מהסיבות הנכונות. זאת אומרת, אני רוצה דווקא אולי בהזדמנות הזאת, ואני מקבל את זה לא מעט, שאנשים אוהבים שיתופי פעולה בשביל עצמם, אבל הם פחות מבינים ששיתוף פעולה הוא קודם כל לראות איך הצד השני יכול לקבל ערך win-win. מטורף. ופה אני מקבל את הווין של הצד השני. לי ברור למה יהיה לך או לך נהדר להיות בפודקאסט, אבל אתה לא מבין למה. ואני חושב שהרבה מתפספסת, כי יכול להיות שפספסתי הרבה אנשים טובים, כי הם לא הצליחו לדייק את זה.
לא אז... פנו אליך נכון.
והם לא פנו נכון. אז אני חושב שיש, כי אם אני יכול לתת דוגמה, זה קודם כל תסבירו לצד השני איך ה... שירות שלו יכול להיות יותר טוב. ואני אשתף למה, כי בגיל 20, כשהבנתי ש... אתה יודע, חלק מהסיפור של היותי ספורטאי וכדורגלן זה חלק אחד, אני חייב להוסיף לזה עוד דברים, ואז התחלתי ככה לראות איך אני יכול לעזר בכמה אנשים שידעו כמה דברים יותר טובים ממני. לא ידעתי, אבל לאורך השנים, אתה יודע, שיחקתי במכבי חיפה ונבחרת ישראל, אבל אתה יודע, קריירת כדורגלן לא לנצח, בגיל 27 קראתי גיד אכילס, נפצעתי, וחיפשתי את עצמי. אז התחלתי לעשות תואר בבין תחומי, והבנתי ששם אני לא באמת עדיין לומד פרופר עסקים, כאילו לא הבטיחו לי שם ללמוד עסקים, אבל הייתה לי איזושהי ציפייה קצת אחרת, ואז אמרתי, אני חייב לעשות משהו, אני חייב להבין קצת יותר את עולם העסקים האמיתי, והתחלתי לפנות לכל מי שהיה לי ברשימת טלפון, אתה יודע, כדורגלן יש לך קשרים קצת, אתה יכול להתארגן, והתחלתי לפגוש אנשים בסדר גודל די רציני באותה תקופה, מדבר על לפני 15 שנה, ובאותה תקופה פניתי לאנשים כמו יאיר טאומן, שעשה 13 אקזיטים באותה תקופה, הוא היה איש מדהים, כאילו, אומן בתורת המשחקים, מצד שני, מצד איש האקדמיה, הלכתי לרמי לב, וישבתי איתו שעה, מצד שני, הלכתי לאייל ולדמן, מנכ"ל ובעלים של מלאנוקס, שעשו, שהוא אחד האנשים ה... כאילו יותר מטורפים בעולם ה... long story short, עשה חברה ומיליונר והכל טוב ויפה, אבל הצליח להביא משהו גדול. והתחלתי לראיין כל מיני כאלה תותחים בתחומם עם וידאו. עכשיו, השאלה הכי גדולה, איך אתה משיג אנשים כאלה? ואני חושב שהצלחתי בפנייה שלי אליהם, להראות להם איך, כאילו, זה ילד יזם כדורגלן לשעבר, שאין לו באמת מה לתת לך, יש לו מה לתת לך, כי מה שאמרתי להם זה, תקשיבו, אתם כבר הגעתם לפיק שלכם, המשימה שלכם עכשיו היא להעביר את זה הלאה לדור הבא, ליזמים כמוני, וזה נגע בהם, זאת אומרת ש... בונה, המשימה שלכם עכשיו, ממרומי ההצלחה שלכם, זה להשפיע הלאה, ואני אשלם על וידאו, באותה תקופה, היום אפשר לעשות עוד הפקות וידאו סבירות, פעם להביא הפקות וידאו, זה היה...
אלפי שקלים.
ושילמתי אלפי שקלים, כדי להגיע אליהם למשרדים, להגיע לרמי לוי, נסעתי כמה פעמים, ביטל לי כמה פעמים, long story short, אני חושב ש... שזה מלמד אותי, או לימד אותי, ואנחנו צריכים להבין ש... זה שאתם רוצים משהו מהצד השני, זה לא אומר ש... זאת אומרת, זה שאתה מבין מה זה עושה טוב לך, זה נהדר. אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר יצירתיים בהזמנות שלנו לשיתופי פעולה לצד השני. ויש שם כמה טרנדים מאוד מאוד ברורים. יש כאלה שעושים כנסים דיגיטליים. אני אומר לך, בוא נעשה כנס דיגיטלי, ובוא זה, ומזמינים מלא 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 מרצים, אבל הקאץ' זה שכל המרצים צריכים לשווק את הדקנס הזה. אז לא עשית באמת כנס אמיתי, עשית כנס שיווק של לידים.
אתה לוקח את הקהלים של כל אחד מהמרצים האלה ומשלב אותם לכנס אחד.
יש את הצד השני של בוא אני אתארח אצלך בפודקאסט, אבל מה הוואליו הנוסף שאתה מביא? יש, זאת אומרת, יש כל מיני שיתופי פעולה שאנשים עושים גרוע. למה הם עושים גרוע? כי הם מתייחסים אך ורק למה אני מקבל מזה, ומה יוצא לי מזה. אז אני רוצה להזמין את כל מי שבכלל רוצה לעשות שיתופי פעולה עם אחרים, קודם כל תעשו את זה ממקום נכון. למה? כי אנשים מריחים את הכוונה הפנימית שלכם.
מריחים את, את החוסר ביטחון, ואת הרצון לצמוח את אולי על חשבון, או את הדבר הזה. כן. זה מזכיר לי קצת, אני הגעתי מהעיתונות, הייתי עיתונאי מעל 10 שנים, וגם אתה יודע, הרבה אנשים פונים אליך, משרדי יחץ לצורך העניין. אתה יודע, בלי לשאול מה שלומך, או מי אתה, או איך קוראים לך. אני מייצג את כך וכך, מנכ"ל חברת כך וכך, אשמח להתראיין על. אוקיי, בסדר?
למה?
כאלה, בדיוק, ו-70-80 כאלה ביום, לא תגיד איזה אחד, שניים, אלא באמת כמות שמציפות לך את הוואטסאפ, שגות אותך לגמרי, אתה פשוט מוצא את עצמך, חוסם את האנשים האלה. עכשיו, בצורך העניין, יכול להיות שלאותו מנכ"ל סטארט-אפ, כשהייתי כתב טכנולוגיה, היה משהו, מוצר אדיר, בדיוק עכשיו וזה, ומתאים גם למשהו שאני רוצה לומר, אבל אם היית אומר לי, קשיב, יש לבן אדם הזה מוצר, ואני אתן לך את הרעיון איתו בבלעדיות, או אתה יודע, מנסה לחשוב על איפה העיתונאי יקבל פה את, את מה שהוא רוצה, ולקבל איזה, להביא איזה מסר טוב ומעניין, אז הייתי, יכול להיות שאתה מקבל את הרעיון הזה, אבל לא ולספר לי רק איזה סיפור, איזה פסקה, לבוא ולקפוץ על מישהו באמצע היום, בלי שאתה בכלל, אתה יודע, מבין מה הוא צריך או מה הוא רוצה, פה מתחילה הטעות.
ולכן כל כך קל להצליח עם שיתופי פעולה, אם חושבים נכון. והדרך לחשוב נכון, היא קודם כל להגיד, תקשיב, גם אם לא תהיה לי דקה יחד איתו, איך אני יכול להוסיף ערך לחייו? וכשאנחנו עושים פודקאסט, זאת השאלה הראשונה שאני שואל לנגד עיניי, זה איך אני יכול, בלי שעכשיו הוא... אתה יודע, יגיד לי תודה, או ישלם לי, או איך אני יכול לשדרג את חייו? למה? כי אני רוצה להיות מצטיין ומספר אחד בעולם, בלנצח אותך בכמה תוכן יהיה לי לתת לך. לא תספיק להאזין לכל התוכן, זאת אומרת, זה המיינדסט, אני חושב שאני הולך איתו, כי בסוף מה שישנה את חייך, זה לא כמה תוכן שמעת, אלא כמה הצלחת להעביר מהתוכן, למעשים
שישנו את חייך. כמה אתה לגעת באנשים.
לגמרי, וגם מבחינתי, הערך הגדול זה, אני נותן לך כל כך הרבה תוכן וידע וכלים, כדי שמשהו בך יגיד, אני חייב לעשות את המעבר מהידע לביצוע, וזה המהות של שינוי. המהות של שינוי זה לא כמה טוב אני יודע על נושא מסוים, אלא כמה התמתי אותו בחיי, וזה אולי הרעיון הגדול שאנחנו רוצים להביא. זאת אומרת, לכל פוחדי התוכן שדואגים שלא יקחו לכם כלום, אנחנו לא כאלה גדולים שיקחו לנו ידע, לא, הידע לא שלנו. או אם הצלחנו להעביר אותו בצורה מסוימת, מהמם, הצלחנו להעביר אותו דרכנו, מעולה. זאת הסיבה אגב שאתה שומע אנשים שמעתיקים תוכן, הוא לא נשמע אותו דבר כי הוא לא שלהם. הם לקחו אותו ועשו copy-paste, אז תהיו מקוריים, תחשבו על איך אתם מביאים את הידע מהמקום שלכם. אנשים בסוף התחברו לדרך שהעברתם, בין אם, אתה יודע, כולם קראו את הספר של סטיבן קובי, כולם קראו את הספר של חשוב והתעשר, כולם קראו את הספר של אבא עשיר הבני, זאת אומרת, כולם קראו את הספרים האלה, אבל כולם יכולים לקרוא את הספרים, והתחברו לאחד על פני האחר, לא בגלל שהוא לא קרא את הספר, אלא כולם קראו את הספרים, אבל הוא הצליח להעביר את זה בצורה שלו המיוחדת.
נכון.
היו לו מטאפורות מעניינות שהוא העביר. ואנשים
הוא נגע בנקודות שאותי עניין בספר הזה.
לגמרי. והוא הצליח להעביר את זה בדרך שלו, ואנשים אומרים, תשמע, אף פעם לא שמע, אני מכיר, יש לי את הספר על המדף, אף אחד לא הצליח להעביר לי אותו ככה. אז בזמן שאנחנו חושבים שאנשים קונים את הידע שלנו, הם לא קונים את הידע שלנו, הם קונים את הצינור שדרכו הצלחנו להעביר את הידע נכון. בדרך שלנו.
נכון.
ושם האנשים נדבקים אליכם, ושם הם רוצים אתכם, ושם הם אומרים, בוא נעשה מגניב, מעניין איך הוא יביא לי את הזווית הזאת, וואי, הוא מדבר על זה, מעניין. ואז אותו סוג תוכן, אותה כותרת, אותו ספר שתקצרתם, אותה הרצאה שבא לכם להביא, דווקא מהזווית שלכם היא תבוא. אז אני חושב שהניסיון להעתיק כביכול את אותו דבר רק מרחיק, וזה מהמם לקרוא, והתוכן קיים פחות או יותר באותם מקומות, תפתח גוגל, נהדר, הכל יהיה לך שם, הספרים על ה... הכל בסדר. יחד עם זאת, אני אומר, אנשים בסוף קונים את הדרך שהעברתם, פשוט ימצאו את הדרך שלכם, היא שלכם, היא מהממת, אף אחד אותה לא יוכל להעתיק, וזה, זה ייחודיות, זה מגניב.
לגמרי, תשמע, אנחנו לקראת סיום, אני מבחינתי יושב איתך פה עוד שעתיים, מיתן, אבל לנו זמן מוגדר, אני חייב לשאול שאלה אחת, שאנחנו ככה מסכמים. איך עובד אצלך מנגנון בניית הפרק? זאת אומרת, אתה, יש לך עכשיו רעיון, אתה רוצה להעביר אותו בפרק, איך אתה מארגן לך את הדברים, איך אתה חוקר, איך אתה חושב, כדי באמת לשבת ולהיות הכי מדויק בפרק.
לפרק אחד?
פרק אחד.
אז קודם כל נושא, אני חייב איזה נקודה אחת שהיא game changer, שאני חושב שהיא תהיה איזושהי שינוי תפיסה, שינוי אמונה, שינוי פרדיגמה, חשבתם עד היום על זה ככה, זה לא נכון, אתם צריכים לחשוב ככה. קודם כל אני חייב להבין איזה נקודה אני הולך להעביר שם. ואז אני מדבר על פרקים פרטיים שלי, פרקים עם אורחים זה משהו אחר, אז פרק פרטי הוא תמיד יאו, אני חייב לתפוס איזה נקודה אחת, ולאו דווקא יותר, אלא דווקא פחות, אני יותר מאמין ביותר פוקוס על נקודה אחת, שיכולה לתפוס, או יכול להיות 20 דקות, שעה ו-20, זמן לא רלוונטי, ואז בעצם הפרק תמיד מחולק ל-4, מי שיעזין, ישמע, מי שלא, הנה קחו תסריט לא רע, לבנות פרק, קודם כל זה נושא הפרק, זה אחד, זה המה, אחר כך זה הלמה, למה להאזין לפרק, אחר כך זה תכלס, הפרק עצמו, בוא תדבר עליו, ובסוף זה האיך, איך לעשות את זה. זאת אומרת, כל פרק אני חושב שהוא צריך לגעת בכל הפרמטרים של מה, זאת אומרת, מה הנושא, אחר כך למה להאזין לפרק, אחר כך בוא דבר על הפרק עצמו, זאת אומרת שזה כבר הבשר עצמו, הפרק, כל התכנים, כל המהות, הפילוסופיה, הדברים, ואז בסוף, איך אני לוקח את הפרק ומכניס אותו לחיים שלי. ואני חושב שהמבנה הזה הוא מבנה שכל הרצאה צריכה להיות בנויה ממנו, או כל פיסת תוכן צריכה להיות בנויה ממנו, ואני חושב שבתוכנית הכשרת מאמים, אם אתם מוצאים, אני עוד תוכן, יאללה, באהבה. הקונספט שאני רוצה תזכרו זה MIA, Motivation, Information, Action. אוקיי? כל פרק צריך להתחיל במוטיבציה. מה זה מוטיבציה? למה שאני אקשיב לך? הרבה אנשים מתחילים את הפרק ומתחילים לדבר עליו, אבל לא הבנתי למה. זאת אומרת, כל פרק צריך להתחיל בלמה אני צריך להקשיב לפרק הזה. לא עשיתם למה, כל האנשים שצריכים את הסיפוק המיידי יברחו מהפרק. אז זאת אומרת, מוטיבציה זה החלק הראשון. אחר כך אינפורמציה, זוכר? מוטיביישן, אינפורמיישן, אינפורמציה זה כל הפרק. דבר עליו, כבר הרווחת את הזכות של המוטיבציה של האנשים, דבר את הפרק. ואז אקשן זה בעצם איך אני לוקח את הפרק ומוריד אותו לתוך פעולות 1, 2, 3. תן לי נושא, תראה איך זה עובד. מה שאתה רוצה, תפתיע. איך אפשר לדבר על הכל, לעשות פרק מכל דבר.
אימון מנטלי.
אבל זה קל, זה קל אימון מנטלי. תפתיע אותי, קח משהו שאין.
שחמט.
שחמט, אוקיי, סבבה. במאה ה-21, אנחנו נמצאים בעולם שבו אנחנו צריכים לתכנן מהלכים. והעולם הוא לא פשוט. העולם כל פעם מפתיע אותנו עם אתגרים. מסתבר שדרך משחק השחמט, אנחנו יכולים כבני אדם ללמוד איך לפעול בצורה אסטרטגית מול מהלכים משתנים של החיים. בפרק הזה, אנחנו הולכים לדבר על 5 עקרונות מעולם השחמט לחיים שלנו, שיאפשרו לנו לקבל החלטות אסטרטגיות טובות גם לזמן הנוכחי וגם לעתיד. פתיח ומתחילים.
פרק 140 של הביולוגיה כבר כתוב, אתה
אוקיי.
אומר, כבר מוכן. מדהים.
בא לך לשמוע?
אני כן, אתה משאיר אותי פה להקליט, אין בעיה.
ועד יש פתיח, ועד יש את הפרק, שבו אני מדבר על 5 העקרונות של שחמט לחיים, ואז אני עושה בסוף, זה, סטפ 1, צעד מספר 1, אוקיי? לפני שאתם יוצאים למהלך, תסתכלו על התמונה הרחבה. סטפ, אתה מבין? ואז אני בונה איזשהו פרק, וזה משהו שאיך אומרים, שווה לחשוב עליו, כי הרבה אנשים בטוחים שאם הם השקיעו תוכן, ישמעו, לא ישמעו את הפרק שלכם, אם לא בניתם את ה-how to הזה לפני, נכון. את המוטיבציה.
ולא נתתם הסופים. את הדברים גם במציאות, זאת אומרת, לא אמרתם, אתם צריכים לעשות את זה ואת זה ואת זה, כדי להרוויח משהו מהפרק. לגמרי. לא בטוח שהם יעשו, אבל אם זה שאמרו להם לעשות, זה בעיניי אדיר. לגמרי.
אז אם אתה שואל אותי מה הדבר הכי חשוב בהקלטת פודקאסט, זה שאחרי שקלטתם אותו, אתם צריכים להיות, להשקיע אפילו שעה, בלזקק את ה... 4-5 שורות של למה להאזין לפרק, למה זה רלוונטי לחיים שלי, למה זה בכלל קשור אליי, ומי שעושה את זה מייצר באמת אינגייג'מנט חזק מאוד, אז MIA, אתם יכולים
לגמרי.
להשתמש.
לגמרי, וואו, תשמע, איתן, אני באמת, אמרתי לך, יכול, אם תגיד לי שאפשר עד עוד שעה, אני אתן פה עוד שעה, אין לי בעיה, אבל אנחנו ככה מת לקראת סיום, ואני אשאל שאלה כזו, שאני שואל את כל מי שאני פוגש בפודקאסט הזה, אם אתה עכשיו יכול לדבר לאיתן של אפריל 2019, לתת לו עצה אחת, עצה אחת בלבד, שתעשה לו את החיים טובים יותר, נוחים יותר, הגיוניים יותר, אולי את המסע הזה של הפקת הפודקאסט הגיוני יותר בראי הזמן, איזה עצה אתה יכול לתת לו?
וואו, איזו שאלה גדולה. הייתי זורק את עצמי לאולפן, משלם למישהו על 5 פרקים, ומוציא אותם יותר מהר. זאת אומרת, יותר מדי התעסקתי בלבנות את זה בעצמי, שאני חושב שזה לא נכון, וההמלצה שלי היא באמת ללכת לאנשים כמוך, שיש להם משרדים, שיש להם הכל מאורגן כזה, ושמה לעשות הכל ישר, ואז יש משהו נורא חזק באנרגיה שיש לך, כשאתה מוציא כבר את הפרקים, אז אני הוצאתי פרק ראשון, ואז זאת אומרת, סבבה, לי שאתה אולי יותר את המשמעת, ואני אוהב לעשות את זה, אבל אני לא חושב שזה צריך לקחת כל כך הרבה זמן, אז היום אני יותר במיינדסט של, הנה, ארגנת לי אולפן מדהים, אני יכול להקליט את זה, אם אתה שואל אותי מה הייתי עושה אז, מזמין אותך לפני, מארגנים אולפן, עושים מההתחלה את הדבר הזה, ואז אתה קופץ לאיזשהו מרחב שמחייב אותך, ואני חושב שעדיף להשקיע, ואני משקיע לא מעט בדברים שלא עובדים חלקם, אבל אלה שעובדים, זה עובד מעולה, אז אני חושב שזה המקום. כאילו מי שפודקאסט זה בראש שלו, קודם כל תקנו 5 פרקים, 10 פרקים, תבינו אם אתם בכלל במשחק, עדיף להבין את זה תוך חודש, מאשר לתכנן ולחשוב, וזה צעד משמעותי.
מדהים, מדהים, איתן, תשמע, כמו שאמרתי, הייתי נשאר איתך פה עוד שעה בכיף, אני אגיד את זה שוב. ואתה בכלל איש שנותן הרבה השראה מלדבר איתו ולהיות בסביבתו ובקרבתו, ואני מודה לך מאוד על הפרק הזה ובכלל על ההזדמנות, איתן. וזהו, אם מישהו במקרה, כמו שאמרנו, גר על הירח ב4-5 שנים האחרונות, ב3 האחרונות, ולא שמע עוד את הביולוגיה של הווינרים של איתן, אז תעשו את זה, זה פודקאסט מדהים עם המון המון תובנות וערך, ובאמת פונה לכל אדם, אני חושב, באיזושהי צומת בחיים שלו, או באיזושהי שאלה, או באיזושהי התלבטות, ויודע ככה לפנות ממש לתוך הראש, ולתת את הנקודות ואת המחשבות ואת הכיוונים האלה, כדי באמת להתקדם מעלה קדימה. אז תאזינו, ממליץ מאוד מאוד. איתן, המון המון תודה לך. תודה רבה.
אלופים ואלופות, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. ובדיוק ברגע הזה חשוב לי לנצל את הרגע, לעצור ולומר תודה לעמית זנגי על עריכת הפודקאסט והסאונד המופלא, שדואג שהתוכן ייכנס אליכם ב-HD לאוזניים. לאמילי מילו, על הניהול הדיגיטלי מאחורי הפודקאסט, ולכם, המאזינים היקרים, שמגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע, ודואגים לא לעצור, להתקדם עוד צעד לעבר האני העתידי שלכם. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם. חברים, משפחה, אנשים שאהובים עליכם ושההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן מכין את עצמו ככלי לקבל את השפע מהעולם. אז תהיו ברוכים אלופים, וכרגיל, בלוג של הווינרים, נתראה בפרק הבא. צ'או.